טוב לכולם, היום אנחנו ביום ראשון כ"א בשבט תשע"ט. אנחנו בנושא של הבחירה החופשית, היום אנחנו מסיימים את בחירה החופשית חלק א', ובעזרת השם נעבור לחלק ב', אם לא היום, אז בפעם הבאה. אני רוצה אולי רק עוד לסכם, לפני שניגש לתוך הדברים, לתוך החוברת, וכמו שביקשתי להחזיר לי אותה, כי יש חלק ב' שזה צמוד אליו, ואחרי שנסיים גם את חלק ב', תוכלו לקבל את החוברות, מי שרוצה יוכל לקחת אותן. אבל למעשה אנחנו מדברים על הייחודיות של האדם, כאדם, היא באה לידי ביטוי בכוח הבחירה. אנחנו יודעים באופן מדעי בדוק שכל בעלי החיים בעולם פועלים על פי אינסטינקטים. כלומר, יש להם תכונות שמפעילות אותם על פי אינסטינקט טבעי של הישרדות. לא על פי בחירה, וכמו שכבר אמר רבי שמעון בר יוחאי כמדומני, אולי אני טועה, אבל לא ראינו אף פעם שבעלי חיים יושבים ודנים ושוקלים ובוחרים באיזה פח זבל לאכול מחר, או אולי כדאי לעבור לשכונה אחרת, ועושים דיון בקבוצה. או שאתה רואה בעל חיים כזה או אחר שיושב ככה עם רגל על הראש ומהרהר, האם הוא צריך לבקש סליחה מזה שהוא נגח אותו אתמול או נשך אותו שלשום. והמושג הזה של בחירה מצויה רק אצל האדם, וזה הוא ייחודי משאר בעלי החיים, כי כולנו יש נקודות שוות לבעלי החיים ולבני האדם. אם זה הצרכים הפיזיים, אכילה, שתייה, פריה, רבייה, חום, קור, זה דברים משותפים, נשימה, הפרשה של צרכים, של פסולת. יש לנו הרבה הרבה תחומים שהם זהים לחלוטין ולא לחינם, אומר הפסוק, ומותר האדם מן הבהמה עין. כלומר, בצד הבעמי שלנו אנחנו שווים לכל בעל חיים בעולם הזה. אם כן, מה מעלתו של האדם? זו הבחירה. אני רק מסכם כל מה שלמדנו עד היום. כלומר, כשאנחנו מדברים על בחירה חופשית, לצערי הרב, אני רוצה להגיד לנו שאנחנו מדמיינים. אנחנו מדמיינים את הבחירה החופשית שלנו בין טוב לרע כדבר גדול מאוד ומאוד משמעותי. החלטה שמשנה את החיים של האדם, אבל האמת היא שלא הרבה בחירות כאלה יש לנו. בימים הרגילים, בשגרה היומיומית, לא כל כך יוצא לנו להחליט החלטות מוסריות גורליות של החיים שלנו. כלומר, היוצא מהדברים הללו שהבחירה החופשית שלנו, זאת שמייחדת אותנו משאר בעלי החיים, מגיעה באופן כמעט בדוק ב-100% חוץ מהם, במקרים קיצוניים. כלומר, במקרים שיש מורכבויות שמעמידות אותנו בפני החלטות שיש להן משמעות רחבה, גדולה, ולא רק בין טוב לרע. למה אני אומר את הדברים? יש גמרא במסכת ברכות שמביאה את דבריו של רבי שמעון בן זומא, וככה הוא אומר, אורח טוב, מה הוא אומר? אדם בא, מתארח אצלך בבית, אתה מגיש לו, מציע לו, הוא אוכל אצלך, לפעמים ישן אצלך, בדרך הוא מתקלח, קיצור הוא מרגיש בבית כמיטב יכולתך. אורח טוב בא ואומר, אחרי שהוא בא להיפרד, או אפילו תוך כדי, מה הוא אומר? כמה טרחות טרח בעל הבית הזה בשבילי? כמה בשר הביא לי, כמה יין הביא לי, כמה קולה, קינלי, סלטים, לא יודע מה. תראה כמה טרחות הוא טרח עבורי, וכל זה בשבילי. אורח רע אומר, מה? כולה מה הוא עשה? כולה הביא לי איזה מרק, כולה הוא הביא לי איזה חתיכה של משהו, מה כבר אכלתי? כמה כבר שתיתי?
המים לא היו מספיק.
זאת אומרת, שיותר מזה, אורח רע אומר שכל מה שהוא עשה בעצם הוא לא עשה בשבילי, אלא יש לו אישה, יש לו ילדים, אין לו אישה, אין לו ילדים, הוא עשה לי בשביל עצמו. אז אני באתי על הדרך, הטוב, אז הוא הכניס אותי בנתניה, אבל בשבילי הוא לא הכניס לו. כמובן, כשהיינו מעדיפים להכניס לבית האורח, שיודע להעריך את מה שנתת לו, את מה שטרחת בשבילו, אפילו זה לא בשבילו, זה לא, הוא רואה את זה כתרחה אישית, אם הזמנת אותו, ואתה מגיש לו, ואף על פי שבישלת את זה לבית, אז מה? אבל הוא לא היה בחשבון. וגם הוא היה בחשבון. וזה להוסיף עוד תפוח אדמה, ועוד חתיכת בשר, ועוד לקנות עוד איזה שתייה, ועוד כמה עוגיות. נכון שכל בני הבית נהנים, אבל אתה שם, ותורכים בשבילך. אם אנחנו נתבונן בסיפור הזה של רבי שמעון בן זומא, ולחשוב רגע, תארו לעצמכם אירוע כזה שיושבים משני צידי השולחן, שני סוגי האורחים הללו. שניהם מקבלים את אותה מנה, את אותו יחס. ואחר כך שהם יוצאים מהבית, כל אחד מספר סיפור אחר לגמרי. זה מעריך, מוקיר, שבח, מודה, וזה יורק בבור שהוא שתה ממנו. למעשה, אפשר להגיד אפילו יותר מזה, זה שיש לו תפיסה שלילית, באופן כללי ממורמר, אדם בלי מצב רוח, אפילו שהוא אוכל ושותה, הוא אומר, אוף, לא יכולתי לקחת יותר, אכלו לי, שתו לי, אכלו לי, למה הוא נתן לו את זה? אני רציתי את זה ככה בתוך הלב. אתה עובר, אתה לא מתבייש. כלומר, למעשה אנחנו מדברים על נקודת מבט. נקודת התבוננות שלנו על הדברים. אז אם כן, מה ההבדל בין שני החבר'ה? בחירה אמיתית לא יכולה לשנות את המציאות, רבותיי. יש עובדות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. המציאות בדרך כלל היא מורכבת והיא מונחתת עלינו. הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו ולנו אין שום אפשרות לעשות שום שינוי במציאות. לנו יש כן יכולת איך להתבונן עליה ואיך להתייחס אליה ואיך לפעול בה. אנחנו לא יכולים לשנות את היום שיהיה לילה. אנחנו לא יכולים לשנות את המים שיקבלו טעם של פטל או כל משקה אחר. אנחנו לא יכולים לשנות מציאות חיים. אלה עובדות שבאות וצפות ועולות מולנו, ואנחנו צריכים להתמודד. שאלה גדולה, איזה אורחים אנחנו? כי אנחנו בעולם הזה אורחים, ואנחנו צריכים כן להתבונן איך אנחנו מתייחסים. האם אנחנו אומרים כמה טרחה טרח עבורי, או שתו לי, אכלו לי? כי בחירה אמיתית היא לא משנה שום דבר במציאות. כי אתה לא יכול לשנות מציאות. אין לנו שום דרך לשנות מציאות. היא כזו, היא כאן ועכשיו. והשאלה היא מה אנחנו עושים עם המנה שהגישו לנו עכשיו. יותר מזה, אותה גמרא במסכת ברכות עם רבי שמעון בן זומא מספרת שיום אחד הוא ראה התקהלות גדולה של אנשים. היו הרבה מאוד אנשים שם. אז הוא אמר, ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלו לשמשני, פילי פלאות. וככה הוא ממשיך ואומר בלשון הגמרא, כמה יגיעות היה האדם הראשון יגיע עד שמצא לחם לאכול, חרש, זרה, קצר, עמר, דש, זרה, ברר, תחן, הרגיד, לש, עפה, חגר אחד, הו הו הו. ואני קם בבוקר, הולך למאפייה, כל הלחם מוכן. מישהו עשה את כל זה לפניי. מישהו חרש, מישהו זרע, מישהו קצר, מישהו טיפל בכל המהלך הזה עד שאני מקבל לחם מוכן. אני לא יודע מי הוא בכלל. זה נקרא אורח טוב. הוא רואה את המציאות. הוא לא יכול לשנות אותה. אבל הוא יודע להסתכל עליה נכון. אבל נורא מעניין. נו באמת, כל אלה נבראו לשמש אותך. זה לא איזה סוג של... תנו לי איזה מילה לשים פה. השתחצנות? כולם בשבילי, נבראו לשמש אותי. רבותיי, כן. כי רבי שמעון בן זומא הכיר בטוב שהיה מסביבו. כי כל אדם ואדם פועל במציאות. וכשהיה אוכל רבי שמעון בן זומא פרוסת לחם, הוא לא ראה את הפרוסת לחם כעוד משהו שהוא אוכל, הוא ראה בפרוסה הזו שלפניו את כל אותם האנשים שפעלו במציאות כדי שהוא יוכל לאכול פרוסת לחם ולא יצטרך לחרוש, לזרוע, לקצור וכולי. כשאנחנו מדברים על בחירה חופשית, אנחנו לא מדברים על שינוי מציאות. וזה אחד הטעויות שאנשים חושבים. אנחנו מדברים בבחירה חופשית על שינוי התבוננות, מבט. אם אדם מתבונן אל המציאות ועל מה שצריך לבחור עכשיו, במקרים כאלה או אחרים, בדרך כלל אלה מקרים קיצוניים, מורכבים, קשים, או לא קשים, אבל מאוד מורכבים. אם האדם חושב כמו שצריך לחשוב כאורח טוב, טוב לו, הוא שמח, יש לו הכרת הטוב. הוא שמח שנפל בחלקו מה שנפל. הוא צומח, הוא גדל מתוך תפיסה כזו. תסתכלו במקום מספר אחד בחלק ו' אצלכם, הרב דסלר. במכתב מאליהו, בכרך הראשון, כמו שכתוב אצלכם, עמוד 113. חופש הבחירה נמשל לשני אויבים הנלחמים בשדה הקרב. כששני עמים נלחמים, הנה המלחמה היא במקום מערכתה, המלחמה נמצאת בשטח האש, בשטח המפגש ששתי הקבוצות הללו, שני העמים הלוחמים. כל מה שאחורי צבא, העם האחד, הוא כולו תחת רשותו ואין לו שום ניגוד כלל. כלומר, העורף של הצבא של מדינה אחת עומד אחרי הצבא שלו. והעורף של הצבא השני עומד אחר הצבא שלו. אין שום ניגוד ביניהם. מה פירוש? ממשיך הרב דסלר ואומר, וכן מה שהוא מאחורי השני, כאילו מורשב השני, כל אחד נמצא במדינה שלו, עם הצבא שלו, והאויב עדיין לא עבר דירה. כל אחד ברשותו שלו. אבל, אם האחד ינצח פעם בקרב, וידחה את השני מרחק מה, אוקיי, יש נסיגה של אחד מהצדדים, ובמקום מסוים מסתיימת הנסיגה, והאויב כבש חלק מהשטח, אזי בהתרחש הקרב, יהיה במקום שיעמדו שניהם אז. נכון, מאיפה מתחיל הקרב הבא? מנקודת המפגש החדשה. אבל במקום שרחש לראשון שם, אין עוד מלחמה כי הוא ברשותו. החוכמה להעביר את המלחמה אל שטח האויב, היא לא רק כדי להרחיק את הסכנה מן העורף, אלא מקום שכבשת הוא שלך, האויב לא שם. ולכן ממשיך הרב דסלר ואומר, הרי שבפועל יש רק חזית אחת, במציאות בה יש חזית אחת, איפה שיש מלחמה. אבל בפוטנציאל, בכוח, כל שטח שתי המדינות הוא מקום הקרב. השאלה אם האויב יצליח לכבוש או לא יצליח לכבוש.
הם נלחמים על השטח.
כי זה מלחמה. גם אם אני נלחם על מים, אני נלחם, אני לא יודע, על איזה אידיאולוגיה. אבל צריך לכבוש אותך כדי להיות שם. אם לא כבשתי אותך, אני לא שם. ואם כבשתי אותך, זהו, אז אתה לא שם. כלומר, למעשה צריכים להבין שיש לנו מלחמה בבחירה החופשית, היא לא נגד המציאות, כי אותה לא ניתן לשנות. השאלה אחת, אני מתבונן על המציאות. איך אני מתבונן להתמודדויות שיש לי אם לעשות או לא לעשות, אם מותר או אסור, אם נכון או לא נכון. אם אני מתבונן מתוך הראייה, דפקו אותי, שתו לי, אכלו לי, הכל לרעתי, רק לא כל הזמן. אז אני בבעיה, אני אורח רע בעולם הזה. ואני אהיה ממורמר כל הזמן, והבחירות שלי יהיו לא משהו, בלשון המעטה. ואם כן, האויב הכריע אותי, הוא כבש. הוא כבר נמצא בתוך השטח שהיה פעם שלי. והיום אין לי אותו. לכן, ממשיך הרב דסלר ואומר, תסתכלו במקור מספר 2, החלטות אישיות, נסיבתיות, ממוקדות באזורי הקונפליקט האישיים אנחנו מדברים על צמיחה אישית מתוך בחירה, ההתלבטויות, החוסר ודאות, החוסר שקט, על שלב ההכרעה, על שלב ההחלטה, נמצאים ומבוססים על מה זה קונפליקט? מה זה קונפליקט? יש שני כוחות שכל אחד מושך לכיוון שלו, יש מאבק. וכך הוא אומר בלשונו, כן הוא בעניין הבחירה. כל אדם יש לו בחירה. איפה הבחירה עומדת? היינו בנקודת פגישת האמת שלו עם האמת המדומה. אדם באופן כללי, כל אדם, יש לו כל מיני דעות במחשבות שלו, וזה בסדר. האדם הוא יצור חושב, הוא אמור להיות חושב, הוא אמור להשתמש בכלי השכל. לכן הוא אדם, אין לו אינסטינקטים כבעל חיים. גם התגובות האינסטינקטיביות של האדם נוצרו בעקבות חשיבה, תוצאה של אירוע והגעה למסקנות. וממילא יש לאדם גם כל מיני דעות, מחשבות, כוזבות, שקריות, ובסדר, ככה זה האדם. זה לא בהכרח שקר שנובע מהשקר, אלא קריאה לא נכונה של המציאות, תובנות לא נכונות של הנתונים, ומסקנות שהן לא נכונות. וזה קורה להרבה אנשים, כמעט לכולם, שפועלים לפעמים בחיים באופן מוטעה, כי היסוד שבו הם התחילו הוביל אותם להגיע למסקנות מוטעות, והוא חי באיזה סוג של שקר. ודאי ובדאי יש דעות כוזרות שהן שקריות בכלל. אבל ממילא אומר הרב דסלר, אבל רוב מעשיו, וזה דברים מאוד מאוד לא פשוטים מה שהוא אומר, רוב מעשיו של האדם, לא מחשב אותם, המעשים, הם במקום שאין האמת והשקר נפגשים שם כלל. כשאנחנו מדברים על מפגש בין אמת ושקר, אנחנו מדברים על נקודת האמת. ורוב המעשים שאנחנו פועלים ב-24/7 לאורך ימים ושנים, רוב המעשים שלנו בכלל לא נמצאים בנקודת האמת. וממשיך הרב דסלר ואומר, כי יש הרבה מן האמת. שהאדם מחונך לעשותו, ולא יעלה על דעתו כלל לעשות ההפך. חינכו אותו לזה דבר, הוא גדל ומבין, וואלה זה אמת, זה נכון, לא עושים את זה או לא עושים את זה, אז הוא לא יעשה את זה, לא בגלל שהוא בחר לו לעשות את זה.
הוא גדל ככה.
הוא גדל והסכים לזה, או התרגל לזה וזהו, שם אין לו בחירה בכלל. אין מפגש עם נקודת האמת. בחירה זה מפגש עם נקודה שבה האמת והשקר ניצבים מולך. זו המציאות, ועכשיו תבחר. ואם כן, ממשיך הרב פסלר ואומר, וכן הרבה אשר יעשה מן הרע והשקר. להבחין כלל שאין ראו לעשותו, אם האדם מתרגל או הגיע למסקנות מוטעות, הוא יעשה אותן בלי בכלל לבחון, בלי בכלל לבחור, בלי... זהו, שם. אז אם כן, וואו, אז איפה יש לנו בחירה אם ככה? כמו שאמרנו בהתחלה, רוב הבחירות שלנו זה לא בחיי היומיום. בשוטף אין לנו בחירה, או שאנחנו בנקודת האמת, או שאנחנו בנקודת השקר. כי ככה התרגלנו, חונכנו, הסכמנו, וככה אנחנו חיים, נוח לנו. אנשים חושבים שהבחירה החופשית היא 24/7, וזה לא נכון. לכן אומר הרב דסלר, אין הבחירה שייכת, אלא בנקודה שבין צבאו של היצר הטוב לצבאו של היצר הרע. והוא נותן דוגמה נפלאה. הרבה נכשלים תמיד בלשון הרע, מפני שהורגלו בו, ולא יעלה על דעת העם כלל כי ראו. הם בכלל לא חושבים שיש בעיה, אין פה בחירה בכלל. תסתכלו בסוגריים, אותם אנשים עצמם, זה לא הרב דסלר, זה ברור, אותם אנשים עצמם לא יבוא לפניהם יצר הרע לגנוב או לרצוח. והיינו למה? הוא לא יבוא להם בואו נגנוב, בואו תרצחו, למה? משום שנתחנכו והורגלו כל כך עד שנמצא שם יצר הרע. אני לא גונב, זה הכל, זה נגמר, אני מסכים באמיתי. שם לא יהיה לך יצר רע, אין מאבק, אין כלום, אין בחירה. כלומר, למעשה אנחנו צריכים להבין שהבחירה החופשית שלנו תפקידה לעמת בדו-קרב את נקודת האמת מול נקודת השקר, או שקר ממש, או דמיון שקרי של כל מיני תובנות. ממילא במקום מספר 3, אומר הרב דסלר, יש השלכות. ישנן תוצאות מהבחירות שלנו, וכולנו מכירים את זה בחיי היום, בפשטות. אתה מחליט ואתה פועל על פי מה שאתה עושה, בלי בחירה. אתה פועל, התרגלת, חונכת. אבל יש לזה השלכות. עשית טוב, אתה מקבל טוב. עשית רע, אתה מקבל רע. אבל אומר לנו הרב דסלר יותר מזה. נקודת הבחירה של האדם, כשיש את המפגש הזה בין האמת לשקר, בין הטוב לרע, הבחירה שם שתבחר היא גם כן משליכה, היא עושה גלים, היא לא נקודתית וזהו. לכן הוא אומר, אומנם נקודה זו של הבחירה אינה עומדת תמיד על מצב אחד. זה לא איזה מין מצב סטטי, אתה מגיע, יש לך צד, בחירות, לאיזה מפלגה עכשיו אני בוחר. זה לא כך, אלא כי בבחירות הטובות האדם עולה למעלה. מה פירוש עולה למעלה? כמו שהוא אמר במקום מספר 1, זו מלחמה. אם החלט בחרת נכון, כבשת שטח של האויב המכונה יצר הרע. היינו המקומות שהיו מערכת המלחמה מקודם, נכנסים לרשות היצר הטוב. כבשת את השטח. אז הגדלת את המצב שלך, הגדלת את המצב הנפשי שלך, הפסיכולוגי שלך, המצב רוח שלך, העושר שלך. ניצחתי! כבשתי שטח! ועד המעשים הטובים שיוסיף לעשות כי בחרתי בטוב, יהיה בלי שום מלחמה או בחירה כלל. וזה מה שהמשנה אומרת לדעת הרב דסלר, מצווה גוררת מצווה. אז עכשיו אני פועל על פי הבחירה הטובה שבחרתי, כבר פה אין בחירה, כבר פה יש כוח ההסכמה או כוח ההרגל או כוח הבחירה, אבל שם כבר אין יצר רע, לא קיים, כי הכנעתי אותו. וכן הבחירות הרעות מגרשות היצר הטוב במקומו, אז הוא נכבש. תכונות הנפש החיוביות שלך עוברות תהליך של כיבוש על ידי אויב. ושיוסיף לעשות מן הרע ההוא, יעשינו בלי בחירה, כי החלטת שזה האמת. אתה עכשיו פועל על פי הדרך הזו, אין התמודדות, אין שאלות, אין אפילו מקום להגיד, רגע, אולי אני טועה. אתה פשוט ממשיך עם זה, כי אתה חושב שזו האמת. אז אתה כבר לא בוחר, כי אין עוד אחיזה ליצר הטוב במקום ההוא. והוא אמר, זאת עבירה גוררת עבירה. כלומר, כשאנחנו מדברים על הבחירה החופשית, אנחנו מדברים על מימד מרכזי מאוד בצמיחה של האדם, בהתגדלות שלו, או חס ושלום, בנפילה שלו, בירידה שלו. יש לנו מלחמה, תמיד אני לועג לומר, כשאני מדבר על הבחירה החופשית, מלחמה על החיים. ואני מדבר על המשמעות החיים עצמם, ולא במובן הרוחני, חיי העולם הבא, נשמות, רבותיי, כשאדם עושה מעשה שהוא לא בסדר, בדרך כלל, המצפון שלו מעיק עליו לאחר זמן. וכמו שפעם אמרו, אתה יודע, אם אתה רוצה כלי לבדוק אם המעשה שאתה רוצה לעשות הוא חיובי או שלילי, תראה כמה זמן לוקח לך לעשות אותו. אם אדם עכשיו צריך לעשות מצווה, וואי, 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 כמה הוא, יש לו מניעות, והוא נמרח, והכל לאט, והוא עד שהוא זז. צריך מנופי אבי כדי להרים אותו. וזה לא פרסומת, כי יש עוד חברות, מנופי יהודה גם כן. ואחר כך הוא עושה את זה, וכשהוא גומר, הוא אומר, וואה, ברוך השם, תודה, הוא שמח. השמחה באה אחר כך. אבל אם אתה כולך אש בוערת, לעשות דבר, תבדוק טוב טוב אם זה דבר חיובי או דמיון שקרי, כי בעבירה כולם רצים ואחר כך מצטערים. כלומר, הנקודה המרכזית שאנחנו צריכים להפנים, שהבחירה החופשית שלנו היא לא בשוטף, שם אנחנו או התחברנו לאמת או התחברנו לשקר ואנחנו חיים איתו בסדר. האדם צריך לבחון את עצמו במקרים שבהם באמת הוא ניצב מול שתי הנקודות הללו, אמת ושני, ושם הוא צריך לבחון. וזה למעשה הרעיון המרכזי של הבחירה החופשית, ולא כמו שמדמיינים, שאני כל הזמן נמצא במציאות של בחירה. אומר הרב דסלר, זה לא נכון. רוב החיים, תראה לי למה, רוב החיים, זה גם מאוד מאוד נכון, פתחנו. רוב החיים אנחנו לא בוחרים, אנחנו פשוט בוחרים. אנחנו פשוט פועלים. כי או שזה באמת חונכנו לשדה האמת ואני לא רוצה, או אני רוצה, או פוח, אני יצא רק שכנע אותי, ואני השתכנעתי איתו, ואני רוצה מה שאני רוצה לעשות. אין פה בחירה, יש פה הרגל, הרגל טוב או חד שלום הפוך. לא לחינם, בקשר לשיר אותו של העיר הערה, בקשר לעניין הזה אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד ובזה נסיים. רבותיי, אני לא יודע כמה מכן כבר ראינו בפרשת השבוע שהולכת להיות בשבת הקרובה פרשת משפטים. אומרת התורה בין המשפטים אשר תשים לפניהם, ותקנה וכו'. אומר הזוהר הקדוש, דק רזה דגלגולה. כל הרעיון, היסוד, הסוד, שמתבסס על גלגולי נשמות, מצויים בפרשה הזו של בין המשפטים. איך היא קשור לדיין שלנו? רבותיי, כולנו באנו לשמש. כולנו באנו לעולם הזה לתכלית של מחילה, של עול ולעשות לפעול ולעשות עבור אדם אחר. באנו לכאן כדי להיות מקדמים אלו את אלו. באנו לכאן כדי להיות מסייעים אלו אלו. באנו לכאן כדי לשמש את בוראי, את בוראינו. ואדם צריך לדעת איפה הוא נגרר אחר ההרגלים שלו, גם לטוב. ולבחון אותם, ולבחון אותם. כמו שהובא בשם גדולי החסידות, שגם את המצוות צריך לבדוק, ובעיקר את המצוות. לא רק מה שאסור לעשות, גם מה שמותר לעשות, גם שם תבדוק את עצמך. האם מה שאתה עושה בטוב, אתה עושה אותו באמת כפי שצריך להיות טוב. ולהבין שרוב המעשים של חיינו הן לטוב והן למוטב, הן לא בבחירה. התרגלנו. אנחנו שם כי פעם בחרנו. והיום יש את ההשלכות שלנו. ולכן צריך לבחון אותה מחדש. הבחירה החופשית זו מתנה שיש רק לאדם. וצריך לדעת איך להשתמש במתנה הזו. היא ייחודית, מיוחדת, ואין כמותה. אין כמותה. והכוחות בבחירה החופשית ונקודת השקר לאמת, יש לכולם באותה מידה, כל אחד באופן אישי. אין אחד שיכול לטעון שאין לו יכולת לבחור. אין דבר כזה. כמו שאדם יגיד, אין לי יכולת לנשום. אתה מדבר סיבה שיש לך יכולת.
יש לו יכולת לבחור, אבל אתה אומר לו, אם לא בחרת, אתה
יודע
איך
יכולת לבחור. לא, לא. אדם נושם. כן? אדם נושם. זו תכונה טבעית, נכון, גם בלי לשים לב, יש לך את הכוחות להתמודד בנקודת האמת והשקר. והחוכמה הגדולה היא להשתמש בה. אנחנו סיימנו היום את החלק הראשון, בעזרת השם הפעם הבאה, אנחנו נתחיל עם החלק השני. שתהיה לכולנו מבחן של בחירה אמיתית ובדיקה של המעשים שלנו, איפה הם נמצאים, כל טוב.